התכוונתי גם לפרק מוצרי. איך אנחנו שורדים את זה?
אל תדאג. כדורסל לדבר.
ברוכים הבאים ל-The Sweep.
שלום, שלום, שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep בשיתוף הופס. עקבו אחרינו בפייסבוק ובטוויטר, את הסוויפות, עכשיו זו תקופה של פלייאוף, אז תעשו זאת במיוחד, שלום לך סתיו.
שלום לך דביר.
שלום לך סגר.
למה לא לעשות את זה במיוחד גם בתקופת העונה הרגילה?
כי אז זה לא במיוחד.
למה? במיוחד בעונה הרגילה.
במיוחד לעונה הרגילה. אני עזבתי.
ערב טוב, דביר.
ערב שלום לך, וגדול. אנחנו אחרי לילה, בסימן השחקנים שלא מנצחים, מנצחים. נכון?
נכון. כל הלוזרים בסטטיסטיקות ראיקות. דייוויד
בוקר לא יודע לעשות bring it to the win.
טייבל.
טרי יאנג. הנה, מסתבר שהם יכולים לעשות את זה. מה הם צריכים? כל מיני דברים. אז זה מאוד מרגש, ואנחנו נדבר בעיקר על המשחקים שקרו הלילה, שבין ראשון לשני, וזה בעצם מתי שאנחנו מקליטים. ואני חושב שאפשר להתחיל, נכון?
קדימה.
יאללה.
איך אנחנו מתחילים?
אנחנו מתחילים בזה שאתה אומר לאנשים, איפה הם יכולים להצביע לסקרים?
אני אוהב את הגישה שבה אתה אומר סקרים, ואז אני בא עם, אם אתם רוצים להשפיע בסקרים, The Sweep בטוויטר, זה המקום בו אתם יכולים לעשות זאת. סגב! מאחר וזו התוכנית האחרונה של סגב בישראל, בוא נעשה שנייה טסט לראות אם אני גם יודע לעשות את זה.
יאללה.
טכנולוגיה,
אבל חשבתי שתעשה גם את הסקרים אבדול ג'בר.
לא, אני לא יודע לעשות את זה.
אוקיי, בסדר. סקרים אבדול ג'בר, כן! הסקר הראשון שלנו היום, האם יונית מעבר לסי? אוף, נוגעים פה במשהו רגיש לאומה, זה, אתה יודע, שם גדול כזה, שאתם משליחים מתחת לגלגלים של האוטובוס, 61% אמרו שכן.
וואו.
מעבר לסי.
כן.
מה זה אומר על העתיד שלנו בתור מדינה? בתור אנשים שצורכים חדשות.
אפשר להכניס את זה לרשימה של דברים שמדאיגים לגבי העתיד שלנו בתור מדינה.
אני היחיד שתמיד מדמיין את זה בתור אנשים שצורכים חדשות. חדשות!
סקר ה...
זה העתיד של יונית בעסק.
חדשות!
ועכשיו לחדשות. חדשות! תודה לך מזג אוויר.
לדעתי זה מעלה את הרייטינג.
פרק בפמילי גיא. איזה כלב... תנו פה 4 אופציות. במקום הרביעי. 3% בלבד. הקורגי. מאכזב מאוד.
כן.
מקום השלישי. תחש עם 17%. מקום שני אסקי, מקום ראשון, לברדור, 55%, שהוספנו בסוף, היינו צריכים להוריד אותו. הוא... באמת
היה... אני חושב שאסקי ייתן יותר פייט.
כן, 24% לאסקי ו-55% ללברדור, זה נוקאוט רציני. חזרה לך דביר?
סתיו, קח לך לגימה, קח לך שלוק, אנחנו מתחילים, עוברים מיד
דביר.
לרשמים שלך.
דביר, עברו שנים מאז השנים הטובות, וגם השנים הטובות לא היו כאלה טובות. יואב ברוק, מיקי חליקה ואיתן אורבך, לא שוחים פה יותר, אבל פנומני צעירה. סי ישראלי חדש, מדליית זהב אירופית, וככה פתאום, השחייה הישראלית is back.
תדה!
פר, אנסטסיה גורבנקו, רגשה. המון תקווה לקראת טוקיו. שפו. זוכרים שאמרתי לכם לפתוח עין על הסדרה בין הפנתרס ללייטנינג? אז תמשיכו לפקוח. כשתקשיבו לפרק תדעו אם להמשיך לפקוח, או להסיט את המבט לסדרה בין האיילנדרס לפנגווינס.
כרגע אמרת להמשיך לפקוח.
אחרי הבוקר,
לא, אמרת אז תמשיכו לפקוח, וכשתקשיבו תדעו אם להמשיך לפקוח.
נכון.
אז להמשיך לפקוח או להמשיך לפקוח?
היום, לראות היום הקורה, ואז אחרי זה להחליט האם להמשיך או לעשית המבט.
אז עכשיו צריך להמשיך לפקוח.
ברור, כי יש משחק היום שאנחנו מקליטים.
גם מחר לא בטוח שצריך להמשיך לפקוח.
סקר, האם היום אתם ממשיכים לפקוח?
הבנת, אחרי, אתה עוקב.
אני פוקח.
אתה פוקח.
אתה פוקח לי עין על המבזק.
תמיד.
ניו יורק ליברטי. כמו במאזן 4-1, אחרי עוד משחק מדהים של סברינה יונסקו.
סברינה רענן.
בצד ה-19 נקודות ו-12 אסיסטים, 5 שלשות ב-50%. היא נתנה גם underrated הגנה. על דיימון דה שילדס. ממש, אבל ממש בטעות, קניתי קולה שופרסל.
אוי, זה קרה לי.
מצטער שופרסל, אבל הקולה שלכם נוראית.
מצטער שופרסל, שדרך היחידה שאנשים קנו את הקולה שלכם, זה אם זה יהיה בטעות.
כן.
זה סקר. האם אי פעם קנית קולה של שופרסל לא בטעות, כי חושבת שזה קולה אמיתית?
איפה היינו? דרך אגב, למי שרוצה, יש משחקים של ה-W, בחינם, בפייסבוק. אתמול אחרי שסיימתי עם הלייקרס, ראיתי את הבנות מקונטיקט, עוצרות את אייג'ה ווילסון, בדרך ניצחון על לס וגאס.
זה לא אייג'ה ווילסון?
אייג'ה. אני גם חשבתי, אבל בשידור אמרו אייג'ה. פייסבוק. טים טיבו, הוא קוורטרבק כושל לשעבר, שנכשל בניסיון לייצר לעצמו קריירת בייסבול, ועכשיו חתם על חוזה בג'אגוארז כטייט אנד, והוא בן 34. ואם אתם חושבים שכל זה מוזר, אז החולצה שלו היא הנמכרת ביותר. רוצים לנחש את הסיבה?
סדב.
רוצה לנחש את הסיבה?
אני רשמתי את הסקר, מה אמרת?
אוקיי, לא, לא אחזור את כל זה שוב.
כן?
לא, אני יודע את התשובה. פשוט תמשיך.
אורייט. זוכרים שדיברנו על זה?
לא, תיתן את התשובה.
הוא לבן.
ו?
נוצרי אדוק. זוכרים שדיברנו על זה? שהאנג'ל שחררו את החובט האגדי, אח המזדקן והגרוע שלהם אלברט פוהולס, למרות שיש לו חוזה עד סוף עונה ב-30 מיליון דולר? אז מאז הדודג'רס אספו אותו, והוא מעולה. טום בריידי, אלוף בגיל 43. לברון ג'יימס, אלוף בגיל 37. קריסטיאנו רונלדו, מלך שערי איטליה בגיל 36. פיל מיקלסן, אלוף ה-PGA בגיל 50. אז הקטע היום זה להיות זקן? מעולה. אלה היו רשמים השבוע.
אהבת את התוספות החדשות?
מאוד.
זה לא אמור להיות בשביל זה, אבל זה...
צ'טים.
כרגע, זה ההכנה שעשיתי לכם. לא, זה לא יופיע עוד במשך הפרק, זה בשביל משהו עתידי. בסדר?
משהו מעתיד.
משהו מעתיד.
פינה חדשה.
לא פינה.
בואו נפתח פינה חדשה שנקראת משהו מעתיד.
אתם רוצים את הסקופ?
קדימה.
כל פעם שתהיה רשימה, מעכשיו, זה יהיה הצלילים שמדווים את הרשימה שלנו.
בשעה טובה.
אתה חושב שהיינו צריכים את זה הרבה זמן?
אני חושב שהיינו צריכים את זה אחרי הרשימה השנייה.
טוב, אז אנחנו...
יש שיגידו שאפילו לצפות את זה ולעשות את זה פעם הרשימה הראשונה.
אם היינו תוכנית שצופה דברים מראש, אז כן, אבל אתה יודע. הרקורד שלנו בתחזיות לפלי אוף לא מוכיח שאנחנו יודעים לצפות דברים מראש. או, פאנץ' עצמי שלנו. טוב, אנחנו הולכים לעשות את הפרק הזה בצורה הזאת, שאנחנו הולכים כנראה לחלק אותו, ונתחיל מהמזרח, אבל לפני שנגיע לסדרות של המזרח שאנחנו רוצים לדבר עליהן, בואו נסכם טיפה את הפליין, יש לי פה ביף, יש פה דברים שאני רוצה לדבר עליהם. אז סתיו, אהבת את הפליין, לא אהבת את הפליין, השיג את המטרות, לא השיג את המטרות, יש דעות מנוגדות, איפה אתה עומד?
בעיניי לא השיג את המטרה, וסיפק כמה משחקים נחמדים, אבל בעיניי זה מאוד פלוקי, אני חושב שצריך לתת לזה עוד שנה, שנתיים ניסיון, אבל אחרי השנה הזאת אני כאילו מתקרב ללא בעד.
אז בוא נחשוב על זה בצורה הגיונית, לא כמו שאתה אומר סתם, אני לא בעד.
אוקיי. תודה, דביר.
תמיד כיף איתו. אז בוא אל תהיה טיפש רגע ונגיד את זה בצורה עמוקה.
תראו, אנחנו מסכימים שמטופש להגיד אם הפליין היה טוב או לא היה טוב, בהסתמך על אם המשחק האחרון שראית היה משחק טוב או לא משחק טוב, כי משחקים טובים יהיו ומשחקים לא טובים יהיו. אז סתכל על המטרות של הפליין, האם יותר קבוצות היו נלחמו לאורך כל העונה על המטרה להגיע לפליין, שהיו אחרת יכולות ללכת לטנקינג?
בוא נסתכל. גולדן סטייט, ממפיס לא היו הולכים לטנקינג בכל מקרה. הספרס גם כנראה לא היו נלחים לטנקינג, וניו אורלינס ניסו, ותישהו הפסיקו. לא נראה לזה שינה משהו במערכת.
אני חושב שגם אם אתה, אולי שיקגו?
שיקגו היחידה שלא נכנסה וניסתה. קבוצה אחת.
אני חושב שניו אורלינס ניסתה.
היא ניסתה, אבל היא לא עשתה שום מהלך, כאילו...
אתה לא חייב לשפוט את זה על ידי, אוקיי, הבאנו עכשיו את ווצ'ביץ'. היא ניסתה. אתה שפוט את זה על ידי זה שהיא לא התחילה להשיב שחקנים, והיא כן...
אני שואל את עצמי, גם אם היא הייתה בסיטואציה רגילה, האם היא הייתה מבטרת, כאילו, מתחילה להושיב שחקנים בסוף, יכול להיות שכן, אני לא יודע, כאילו, ניו אורלינס תן לה חצי כזה.
מה עם שרלוט? כשגורדון הייווד נפצע, וכשלמלו בול נפצע?
הם היו אז מקום שישי, כאילו, גם בעונה רגילה הם מנסו כבר לשמור על הפלי אוף.
לדעתי, זה... כן היו יותר קבוצות שמעורבות סביב הפלייאוף, בין אם ניסו לשמור את זה, בין אם כאילו זה או לא, וגם מסתכל מצד השני, היה את החשש של ליפול לשבע או לשמונה, וכן לנסות לנצח עוד כמה משחקים.
פה אני מקבל.
מה שכן, ואז אולי הנתון שאנחנו צריכים לבחון, זה לא כמה קבוצות, אלא כמה ימי שחקנים טובים הרווחת בזה שהם לא ישבו.
אני מקבל את זה, כי תראה, הלייקרס, אני חושב שיכלו, לא היה מספיק אכפת להם כדי ללחוץ את לברון ודייביס יותר, אבל אני חושב שכן קבוצות יותר היו מודעות לזה, במיוחד אולי נגיד קבוצה כמו פורטלנד ודאלאס, אבל אין לי את המספרים מולי, אבל לדעתי במקום הזה כן עשה את העבודה.
זהו, זה הכל יהיה לדעתנו, כי אין לנו, אין לי דרך להביא לכם את, את מדד הסטאץ, סטאץ, זה סטארס דציד דרס דאון, איך אני קראתי לזה? אז אין לי את המספר הזה, אבל אני רוצה לקחת אותו במקום קצת אחר שהוא כאילו מתבסס על זה, אבל אני שמעתי איזה טייק של ריין רוסילו, ואני כאילו חושב שהוא, הם לא ניתחו את זה בצורה מספיק עמוקה, ואני רוצה לקחת את זה הלאה, וזה מתבסס על פליין, אבל שנייה משהו קצת יותר מעניין. אז רוסילו אמר שיש בעיה שלשחקנים לא אכפת מעונה רגילה, בגדול. ואני חושב שהפליין הוא כאילו איזשהו פאץ' שמנסה לחפר על זה, ויש עוד כמה פאצ'ים כאלה שסילבר מתכנן בהמשך, וזה הטייק שלי. אני חושב שאנחנו הרבה פעמים, בינינו לבין עצמנו, או לבין הקהל, מאדירים את ה-NBA על כמה שהוא חדשני ופתוח, ומנסה דברים חדשים, ואין לו בעיה עם כל מיני דברים, יחסית לליגות אחרות. הפוטבול לא רוצה ששחקנים יראו את האישיות שלהם יותר מדי, כדורסל מתקדם את זה. בייסבול מתנגד לשינויים, ולשמור על איזשהו תדמית של מסורת ומשהו זה, ול-NBA אין בעיה לעשות טוויקים ולשנות ככל שהמשחק מתפתח, וככה הם רואים את זה, ואנחנו תמיד משפחים את ה-NBA על זה. אבל בואו שנייה נכיר בזה שכנראה עכשיו אחרי הרבה שנים של זה, אנחנו מתחילים לראות איזשהו דאונסייד של הסיפור הזה. האוהדים שעשו שיפטינג מלהיות האוהדים של כדורסל נטו לאוהדי אווירה, אם זה אווירת טוויטר, אם זה אווירת ההיילייטס, אם זה אווירת זה אמיתי פוגע ברייטינג ואי אפשר להתווכח על זה, בין אם זה הדיון הפוליטי או לא פוליטי ויש הרבה סיבות ותירוצים וזה, יש ירידה ברייטינג של משחקים מלאים, בסופו של דבר.
אבל יש ירידה לכל דבר ברייטינג. חוץ מפוטבול שום דבר לא עולה.
לא אמרתי עולה, NBA נפגע.
שום דבר לא יורד.
הרייטינג של NBA נפגע.
חד משמעי, אבל
אני לא יודע לשפות את זה כרגע לענפים אחרים, אבל זה
לא, אני משווה את זה לכל דבר, כאילו טקס האוסקר, התוכנית ב-NBC, כאילו יש היום היצע כל כך פסיכי שכל דבר כאילו מתפרס על יותר, הרייטינג של כל דבר בטלוויזיה על המסך ירד, חוץ מפוטבול.
יש לזה גם דברים נוספים, נגיד אוהדים שהפכו להיות אוהדי שחקנים, אז עכשיו כוכב יושב בחוץ, אז הם לא יצפו, וזה עובדתית, כי במשחקים שבהם כוכבים יושבים בחוץ, אז באמת הרייטינג יורד בצורה שאפילו יותר דרסטית.
נכון.
ומה שקרה זה שבמקביל לזה שהרי הכוכבים קיבלו את כל הכוח שלהם, ואז הבינו שכל הכוח אצלם, על ידי הליגה, אז עכשיו אנחנו מגיעים לזה סיטואציה שכוכבים בגדול עושים מה שהם רוצים. בין אם זה יושבים משחקים כי הם מחליטים שהם יושבים את המשחק לזה, וזה לא רק פופ מלמעלה אומר שאני מניח, נותן לשחקנים לנוח בגלל שזה האג'נדה שלי לפני הפלייאוף, אלא שחקנים נחים, ואיך אתה יודע את זה? ששחקנים נחים ביחד שני חברים. כאילו שזה באמת, אנחנו עכשיו בקטע של לבוא לראות את המשחק על אזרחי. או ברמה אפילו של לברון שהולך לבר טקילה ויודע שהוא לא יענש על ידי הליגה על הפרת קוביד פרוטוקול. ו אני לא לוקח, אני אפילו שם בצד את כל המחאות של בלאק לייבס מאטר, והליגה צריכה, אני לא יודע כמה מהדברים שהליגה עשתה זה בגלל שהם רוצים, מאמינים במטרות האלה, או בגלל שהם פלייקייטינג למה שהשחקנים רוצים, כי הם יודעים שבלי שחקנים אז אין להם ליגה. אז אני לא יודע, אז, כאילו יש פה הרבה דאונסייד מבחינת הליגה עצמה, לתוך הסיפור הזה של הפלייר אימפאורמנט, וכמו שאמרתי, חלק מהדברים הם נהנים, הכוכבים האלה מושכים להם, מרחיבים את הברנד, ומושכים קהלים נוספים, וזה הכל נכון, אבל הם עכשיו ברמה מסוימת נהיים קצת עבדים של הסיפור הזה, ואז אנחנו מגיעים למצב שבו צריכים את הפאצ'ים. כי אם יש ירידה בקהל ואם יש ירידה בהכנסות, אז עכשיו אנחנו צריכים למציא פליין טורנמנט, כדי שלשחקנים יהיה יותר אינטרס לשחק, זה בשביל, זה כאילו, זה בשבילם. אנחנו צריכים לחשוב על טורניר אמצע עונה, אנחנו נוריד משחקים, כי המשחקים, אנחנו לא רוצים ששחקנים ישבו, אז אנחנו אולי נוריד משחקים ונפצה על זה בדרכים אחרות. הפליין הוא פאץ', עודת משחקים היא פאץ', טורניר אמצע עונה, כל הדברים האלה הם פאץ'ים, כדי להשיב לליגה איזשהו משהו שהם איבדו בדברים שהם עשו בעבר, ותגידו מה שתגידו, הדבר הכי גדול שדייוויד סטרן התעסק איתו מבחינת שחקנים זה חליפות. ועכשיו הוא נמצא באיזשהו, ועכשיו סילבר נמצא באיזשהו מקום, שהוא צריך להעביר כל דבר עם ארגון השחקנים, ונכון, הוא עושה את זה מעולה, אבל הוא מאוד מאוד מנסה למצוא המון המון פתרונות, שיתאימו להרבה הרבה גורמים בליגה, כדי להצליח להחזיר חלק מהדברים האלה שהוא איבד. זה הטייק שלי.
אוקיי. לא בא לי להפוך את זה לדיון, כי אני לא יודע כמה זה מעניין למאזינים, כאילו בא להתווכח איתך על זה אחר כך, אבל אני חושב שאתה, זה לא קרב על כוח, זה קרב על כסף. כי
לא, אני לרגע לא חושב שזה קרב על כוח.
זה לא בשביל להרוויח דברים שבדת מול השחקנים, זה לא, זה נטו כסף. כי אם אתה עכשיו מוכר לשותפים הטלוויזיונים שאתה אומר להם, אתם מקבלים עוד 3 משחקי פלייאוף, אז זה שווה המון כסף. וזה לא קשור, בגלל שאני עכשיו מוסיף להם עוד משחקים, אז אני יוכל כאילו לגרום להם לשחק יותר, כי זה יותר חשוב. אני גם חושב שכל הטורניר קדמונה הוא
השחקנים הראו לך, לא אכפת להם מעונה סתירה. פעם אחר פעם, וזה לא היה ככה פעם.
בסדר, אבל
זה עובדה.
אבל זה לא משנה.
אוקיי.
כאילו, אני לא חושב הפליין שנייה.
לשחקנים לא אכפת מעונה סתירה, האוהדים באים אחריהם. האוהדים מבינים מהם מה זה אומר. למה שלי יהיה אכפת ממשחק עונה סתירה, אם כמובן אין לו בעיה לא להתלבש לארבעה מהם במרץ.
שנייה, אני חושב שאתה עושה פה שני דברים שהם לא בהכרח מתרחשים במקביל. אם עכשיו אני כמובן לנרד לא משחק במשחק, אז וגם הסיבה שהוא לא משחק זה כאילו אכפת לו, לצורך העניין. אז הרייטינג של המשחק הזה יורד, אולי אנשים, אם זה עוד משהו שהגיע קודם אולי לא יקנו כרטיסים, וזה יפגע לי בהכנסות הנקודתיות לדבר הזה ספציפית. זה לא יגרום לאוהד שיהיה לו פחות אכפת מהמוצר, כי האוהד מחובר למוצר ממיליון ואחת סיבות שהשחקן לא מחובר אליהם. זה נותן לו אופציות להמר, זה נותן לו אופציות לפנטזי, זה נותן לו מפגש פעילות עם חברים, זה נותן לו דברים שהם לא קשורים רק לפשן של הגיים והחשיבות הספציפית למשחק, ולכן אני חושב שכל הדברים האלה הם פחות קריטיים. הרייטינג יורד, אבל השאלה היא מה אתה מוכר למפרסמים ואיפה המקומות שהליגה כן עולה, וזה בדיוק באותם עובדה שהליגה הזאת היא מאוד דיגיטלית, והנוכחות שלה ברשתות החברתיות טוויטר ובכל הדברים האלה היא חזקה ואפילו חזקה משל ה-NFL, והדברים האלה הם למפרסמים, שאתה מסתכל למציאות של מאיפה יגיע הכסף ומאיפה יגיע ההשפעה מפרסום, כשאנחנו נדבר על אוהדים עוד 10 שנים וה-NBA השתלטה למרקט הזה, זה טוב לה, זה לא פחות טוב לה, והעובדה שהם כל הדברים האלה קורים, הם אז הרייטינג יורד, אבל אתה מקבל אותם בדברים אחרים, הקהל שלך הוא צעיר, וזה דבר מאוד חשוב. אני חושב שזה ניסיונות להרוויח כסף, וכן לתת פאצ'ים לבעייתיות של עונה הסדירה, ולהילחם בטנקינג, ולהילחם אולי ב-DNP REST, אבל אני פחות רואה את זה בקטע של, כאילו, לתת לשחקנים דרך שיהיה להם יותר אכפת. אני חושב שזה יותר אסטרטגיה קבוצתית כבר, לא יודע, עוד פעם. דיברנו על זה במקומות, לא בטוח כמה זה שם, אבל אני פחות מתחבר למה שאתה אומר.
ושורה תחתונה, המשחקים עצמם, דור די פחות או יותר, חוץ מלה
הלך שני משחקים מאוד טובים, וכל השד ריק.
לא, אבל טיפה
הפליין?
כן, פליין. התחלנו את השאלה עם הפליין
שני משחקים טובים וכל השד ריק, אבל בסדר,
אבל זה די מכניס עם קצת עניין.
המשחק של לייקרס ווריורס היה מאוד בו נצפה. זהו.
אני באמת לא יודע להגיד לך, כאילו, כמה זה הוסיף לי לחוויה אם פשוט היינו נכנסים לפלייאוף רגיל, כאילו, whatever. ואם בטעות היינו מאבדים, כאילו, גם את לברון וגם את קרי בגלל זה, זה לא יכול היה לקרות, אבל אם נגיד היינו מאבדים את את, איבדנו את קרי, איבדנו את לברון, כאילו בסה. היינו יכולים לבית לברון, כאילו זה בסה. עם כל הכבוד לממפיס, היינו רוצים לראות את קרי מנסה להתפרץ, להתפרע על...
זה מצחיק, אבל זה לא... לדעתי, ממפיס מהווה יותר בעיה מגולדן סטייט בפלייאוף. ומעבר, אנחנו נגע בזה...
כן, אבל, אבל... אבל כאוהד, אפילו אוהד הרנדומלי, לא רוצה לראות אותם שם.
אני... כאילו... לא יודע, יש משהו בלראות את סטף, אם נדבר שני עכשיו, זה כאילו שורה אחרונה לפליין, אבל יש משהו בלראות את סטף מאותגר כבר מהרגע שהוא עובר את חצי המגרש עם דאבלטים עליו, בלי יכולת אפילו ששחקנים יתפנו ויבטחו לו, וינצלו את העובדה, והוא צריך לזרוק סירקס שוטס מול דייביס פלוס עוד שחקן, כדי להגיע לאיזשהו משחק צמוד עם קבוצה אחרת, זה מצד אחד כיף לראות, מצד שני זה מאוד עצוב לי. אני לא יודע אם זה יותר עצוב לי מאשר...
כן, אבל אתה אוהב את המשחק. אני אומר לך על האוהד הרנדומלי. טוב, בוא נתקדם. Enough playing.
לאן נעבור לאיזה סדרה הראשונה? בוא נעשה את פילי נגד וויזרד. פילדלפיה 76ers מנצחים 125-118 את וושינגטון וויזרד. המשחק הזה הרגיש לי מאוד כמו משחק שהוא... בניגוד למשחקים אחרים, ולמרות שהוא יחסית צמוד עד הסוף, הוא לא היה משחק טוב, כי תמיד הייתה שם תחושה שפילי יכולה פשוט ללחוץ על הדוושה באיזה נקודה שהיא רוצה, ווושינגטון סוחטים את המיץ עד הסוף כדי להישאר צמודים.
התחושה שלי הייתה מאוד קרובה למה שאתה אומר, אני הרגשתי שוושינגטון היא קבוצה, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, וושינגטון יכולה להפריע ולהציק לכל קבוצה, כי פשוט יש לה שני שחקנים מאוד מאוד טובים ומאוד דומיננטיים, ולא הרגיש שוושינגטון נמצאת באיזשהו שלב במקום שהיא מרגישה נוח, פילי הכתיב את המשחק הזה, אבל היו שני סטרצ'ים שבלעדיהם, כאילו וושינגטון יכולה להפתיע, אני עד הסוף, אמרתי כאילו, תראו, פילדלפיה נצחו, אבל פתאום יש להם איזה שניים, שלושה תקפות לא טובות, וביל ממשיך להתפרע, זה יכול לקרות. אבל בסופו של דבר, כאילו, הסיבה שוושינגטון הפסידה, כי היא לא טובה כמו פילדלפיה.
לי זה מזכיר כמו הסדרות האלה, ויש לנו דוגמאות, שהקבוצה, כשיש פער כישרון, הקבוצה פחות מוכשרת, תסחט את הכי הרבה בגיים וואן, לפעמים היא תנצח, לפעמים היא תפסיד, אבל זה יהיה המקסימום שלה. כי הם צריכים, כדי שזה יקרה, שווסטבורג ישחק 43 דקות, בילי ישחק 41, וירוצו המון, ובצד השני סימונס משחק 38, הרס 37, ג'ואל אמביד 30 דקות בלבד, וככה זה גם נראה, זאת אומרת, ככה זה יראה גם להמשך הסדרה, כי הם באמת צריכים את את הפולון של הפולון של הפולון, כדי שזה יקרה, וזה אפילו משחק של... הראשון בגמר 2018 של לברון עם 55 נקודות היסטוריות והפסד עם הזריקה של JR, עם האי-זריקה של JR, ואז זה לא נראה ככה בהמשך הסדרה, כי אי אפשר לשחזר את כל המשחקים כל פעם, אפילו ההפסד של, אנחנו אולי נדבר על זה כשאנחנו נדבר על הלייקרס, אבל ההפסד של הלייקרס לפורטלנד בסיבוב הראשון, במשחק הראשון של הסיבוב הראשון שנה שעברה, ואז זה לא נראה ככה להמשך הסדרה, כי פורטלנד היו צריכים שהרבה דברים טובים יקרו כדי להתמודד עם הלייקרס שהיו, בפער כישרון עליהם.
זה דוגמה מצוינת, וזה גם ניתוח טוב. אני פשוט אומר, וושינגטון לא היה לה משחק מדהים, ביל היה מדהים, אבל ווסטברוק היה חלש יחס לווסטברוק לתקופה האחרונה. אתה יודע, דניאל גפורד הוא מעולה שלו לפרקט, הוא משחק 20 דקות.
אבל אם תסתכל על עמדת הסנטר, אז עמדת הסנטר הכללי שמוקבת מגפורד, רולו ואלכס לן, נתנו להם 3-4 מהשדה לרובין לופז, 4-6 מהשדה לאלכס לן, וגפורד עם 6-6, 13-16, 30 נקודות, זה כאילו, הם כאילו מזה הרבה. אני אתן שם אמר קצת, כי אנחנו הולכים להגיד את זה הרבה. קודם כל, אנחנו נצטרך לא יותר מדי להתלהב מגיים 1, כי זה משחק אחד, כן. ובאופן ספציפי, יש הרבה נטייה שמסתכלים על גיים 1, להגיד, אוקיי, זה הלך ככה, ולכן אם רק זה משתנה, אז הנה עכשיו יש לך משחק אחר. אבל המשחק הוא מאוד דינמי, והוא מורכב מהרבה דברים קטנים כאלה, שלפעמים זה קורה, אבל אוקיי, סבב, אולי זה לא יקרה. ואני חושב שזה דוגמה מאוד טובה. אתה אומר, ווסטבורג לא שיחק לזה טוב, אבל הנה, הם קיבלו משחקנים אחרים, הם קיבלו מהצ'ימורה, 5-8 מהשדה, 2-2-3. זה לא יקרה כל משחק, זה תמיד...
מקבל.
קשה מאוד להפריד את הדברים האלה.
לא, מקבל. אני... מעניין לי לראות משחק 2, אני חושב שפילדלפיה נצחו את הסדרה הזאת, אבל אני כן מאמין שפילדלפיה יפסידו משחקים. זה לא מרגיש לי סדרה של סוויפ.
לי זה מרגיש כמו סדרה של סוויפ.
יאללה, מגניב. זה לא מה שאמרת קודם.
לא. נכון. אני לא זוכר את הסוכה מה אמרתי?
לא, אבל לא סוויפ.
בסדר.
אני...
אז אני עושה overreacting לגיים 1.
אני מאמין
שבו... ברוכים הבאים ל-overreacting לגיים 1.
מה אנחנו חושבים על ההופעה של סימונס?
מה אתה חושב על ההופעה של סימונס?
אני חושב שסימונס מתחיל לעבור לתהליך דריימון גריניזציה, וזה מדאיג אותי.
וואו, זה טייק מעולה.
זה מאוד מדאיג אותי, כי בן סימונס הוא שחקן מאוד מוכשר התקפי, למרות שאין לו כליה, ולראות אותו שומר על, כאילו באמת עבודה מדהימה בהגנה, אבל לראות אותו כל כך פסיבי ברצון שלו לייצר נקודות, כאילו לחפש פעמים את האסיסט על פני הנקודה הקלה, היו לרונדו משחקים כאלה בבוסטון, שהוא היה מחפש את ה-20 אסיסטים, ומוותר על כליות קלות, או כשווסטבורק היה רודף אחרי זה, זה, אני לא אוהב את זה.
שורת ג'ייסון קיד כזאת.
פילדלפיה תהיה יותר טובה, כשגם סימון זה יהיה חלק מייצור הנקודות, ועוד פעם, 15 אסיסטים, 15 ריבאונדים, הגנה מטורפת, לא אומר שהוא לא שיחק טוב, אבל אם אני מסתכל פורוורד, ויבוא הנקודות, שזה לא יהיה מה שהם צריכים לקבל מסימונס, עוד פעם, לא רוצה אובי-ריאקטי למשחק אחד, אבל סטטיסטית, זו עונה הכי פחות טובה של סימונס במקומות האלה, אז לא רוצה לראות אותו מגיע למקום הזה.
כן, והאפס משש מהקו הוא מאוד מטריד בפני עצמו.
תמיד.
אני רשמתי לעצמי נקודות קצת אחרות. א', על טובייס אריס, שצריך לציין אותו כי זה משחק ממש ממש טוב של טובייס אריס, אבל ספציפית בסדרה מול וושינגטון, אני חושב שטובייס אריס מהווה בעיה. כי גם אם אתם זורקים את כל הגופות שלכם על לנסות להעט בצורה מסוימת את אמביד, יש לכם עדיין גבוה נוסף שאין לכם באמת פתרון עבורו, כי הגנת פנים של וושינגטון לא טובה. ואם אתה אומר, וזה, דיברנו על זה בתוכנית הקודמת, אבל אם אתה המסר שלך תהיה נזרוק לן, רובין לופז וגפורד, ומתישהו הם יצרו את אמביד, אין מישהו את השחקן שיכול, שיש לו את ההגנה הזאת, שיכול לעשות את זה in and out, שזה מה שטובייס יכול לתת שאמביד לא בהכרח, ו...
גם באמת עצרו את אמביד עם ה-30 נקודות ב-55%, כאילו...
לא, לא, אני לא...
טובייס... דבר ראשון, טובה עשה לו ערב, באמת, כאילו, ערב קריירה. אבל אני, אתה יודע, אני, אם אתה רוצה להיות לי למה, אני לא מאמר שזה יהיה המשחקים שהוא ייתן בסדרה הזאת, אבל לך תדע. אני דווקא רוצה, הייתי נקודה שאני רשמתי לעצמי מפילדלפיה, אז דיברנו שהשינויים שהיו בפילדלפיה... זה שינויים קוסמטיים, בעיקר בספסל, והספסל שלהם קיים, כאילו, סט קרי, דני גרין,
מתיס טייבול,
ג'ור ג'יל, כאילו, כולם היו טובים, תרמו, בגלל זה גם הדקות הנמוכות יחסית של שחקני החמישייה, במקום הזה נראה שלפי זה יש רוטציה הרבה יותר בריאה לפלי אוף הזה.
יש יום חד כזה שמציינים את היום שבו אתה קולט ש, היי, נכון, ג'ור ג'יל בקבוצה הזאת, בפלי אוף, נכון? אתם מכירים את היום הזה?
כן.
אז היה לי גם את זה, ואני מסכים עם מה שאתה אומר. אני אגיד עוד דבר אחד שמתקשר לנקודה שלי ממקודם, של שחקנים שצריכים להתאמץ הרבה כוכבים כדי שנשמור את זה צמוד, וזה בסוף לא יכול להמשיך לאורך העונה. יש לי את הנתונים שנייה, אז אני פה זה. 39% מהזריקות של וושינגטון היו עדרים, וזה כאילו 89% בליגה, זה מאוד מאוד גבוה. זה נובע הרבה מהצורך של... ווסטבורק ובי לגבור על השומר שלהם ונגיע לסל, כי רק שם באחוזים הגבוהים ביותר הם יכולים כדי לשמור על המשחק הזה צמוד, וזה שוחק. זהו, זה מה שרציתי להגיד. זה מאוד שוחק. אפשר לעבור...
ביל במיוחד לא זרוק כל כך בצבע.
נכון. והיה לו אחד משש משלוש, אז אני חושב שזה גם אילוץ של המשחק עצמו, אז אולי שווה לזכור את זה, אבל בסדר.
יאללה.
מוקדם מהרגיל, אבל... רגע, אולי? ועכשיו הגיע הזמן לפתווה! Fact of the week? בדרך כלל זה לא מגיע עכשיו, אה?
מפתיע.
משפרת כפול. טוב.
משפרת כפול.
יש לי פתווה... שאני אוהב. היא לא משמעותית לשום דבר. אתם מוכנים?
יאללה.
לאנטוני דייביס, אני רוצה גם להעלות את המספרים, יש אפס ניצחונות פלי אוף בקריירה, בלי רג'ון רונדו. 2012-13 הוא פספס את הפלי אוף, 2013-14 הוא פספס את הפלי אוף, 2014-15 הגיע לפלי אוף, קיבל סוויפ מהווריורס, 15-16 פספס את הפלי אוף, 16-17 פספס את הפלי אוף, 17-18 בניו אורלינס, רונדו הצטרף אליו, מנצחים 4-0 את הבלייזרס, ואז מפסידים 4-1 לגולדן סטייט, 18-19 מפספס את הפלי אוף, 19-20 בלייקרס עם רונדו 16 משחקים, ומראית שרונדו עוזב, 0-1 בזה.
יאללה, קמה.
קמה האישי של, של, של דייביס.
לי יש משהו...
מה אתה יכול ללמוד מזה, סליו?
שזה, אתה לא משחרר כזה שחקן שנותן אנרגיה חיובית כל כך לסטאר שלך.
בינתיים בקליפר זה לא...
זה מצחיל אותי, שסליו אמר את זה עם מעט אנרגיה, ואנחנו משחררים אותו. אולי תבוא עם אנרגיה ולא נשחרר אותך?
אולי.
תודה.
אני אומר את זה נטו בשלשימות. דילון ברוקס וג'ה מורנט היו בסך הכל הצמד הרביעי, שבהופעת הבכורה שלהם בפלי אוף, שניהם קלו מעל 25 נקודות. אני הולך להקריא לכם את הצמדים האלה, את השלושה הצמדים הנוספים, ואני אקריא אותם לפי הסדר, שלדעתי כאילו רמת הנוסטלגיה הספציפית שלי מהשמות.
אני גם יהיה נוסטלגי?
מה?
גם שלי?
אני חושב שאתה תסכים עם הדירוג שלי.
אוקיי.
אז במקום השלישי הכי פחות נוסטלגי, בן גורדון ואנדרס נוצ'יוני.
אוקיי.
במקום השני,
זה נוסטלגי.
דיוויד רובינסון ווילי אנדרסון.
אהבתי יותר את הראשון.
אלונזו מורנינג וקנדל גיל.
וואו, קנדל גיל. איך אני אוהב את השם הזה. טוב, אנחנו...
זה מה שמוביל אותנו, אם אתם יודעים איזה קנדל גיל.
קנדל מרשל.
לא, דייק מה אם אתם מכירים את...
טוב, לא.
אנחנו מבוגרים, אתם...
אפשר לתת לי לבחור מה יותר נוסטלגי?
כן.
יפה.
אפשר להגיד לך מי נצח?
נוצ'יוני וגורדון.
כנראה.
עכשיו בכלל מעיינתי.
אתה רושם? יופי, אז אנחנו נעבור לסדרה הבאה במזרח, ועם זה אנחנו נסיים את החלק הראשון של הפרק הזה, ובפרק, בחלק הבא אנחנו נעשה את המערב, אבל גם...
כן.
יש לי הפתעה. זה בחלק הבא. קליפהנגר? אני טוב בזה?
אהבת את ההוא שלנו אבל? יאללה, הוא מסונכן.
הוא מסונכן.
הוא מסונכן.
הוא מסונכן במיוחד. אז אנחנו עוברים למשחק הבא, וזה כמובן, האטלנטה אוטס מתארחים אצל הניו יורק ניקס, במדיסון סקוור גארדן שחזר לראות פלי אוף אחרי הרבה זמן, וזה היה מאוד מרגש. גם אטלנטה רואה פלי אוף.
גם טרייאנג רואה פלי אוף.
מה טרייאנג רואה?
את ה...
פלי אוף. משחק שהסתיים 107-105 לאטלנטה עם סן ליצחון של טרייאנג, כמעט עם הבאזר. סתיו, thoughts? פריירס? הפתעתי אותך? היית עדיין בעסוק בלכתוב זה?
וגם קיבלתי שאתה תתחיל, כי ציינתי משהו ספציפית על המשחק הזה.
מה ציינת על המשחק הזה?
שזה המשחק
היחיד שהוא לא ראה.
אוקיי, טוב, אז אני, כאילו, האמת היא שאני לא, אוקיי, בוא ננסה לעשות בפיליבסטר על המשחק הזה, בסדר. אני חושב ש... אני מתחיל בראש ובראשונה בלהבין שנייה איך ניו יורק יכולה להתמודד עם אטלנטה במשחקים הבאים, ובראש ובראשונה איך עוצרים את טרייאנג. כי טרייאנג במשחק הזה הגיע המון המון פעמים למצבים נוחים, הוא זרק, לדעתי רק 3 זריקות ל-3, לא שורת סטטיסטיקה אופיינית של טרייאנג, על ידי זה שפשוט הוא מצליח בכל רגע נתון לעצור, לעבור את השומר שלו, סתם לא בכל רגע נתון אבל בהרבה, לא אלק ברץ, לא דרק רוז, מצליחים באמת, ולא אמנואל קוויקלי, הצליחו באמת לעצור אותו במשחק הזה. ואני חושב שבזריקות מכריעות, טיבודו העלה את פרנקי ניל קינה, שלא היה שותף פעיל בשער המשחק, שאפשר להתווכח לגבי האסטרטגיה הזאת, אבל אני חושב שאם זה הולך להיות מקום שבו הולכים לתת איזשהו מישהו שאמור להיות אסאסין הגנתי לטרי יאנג, פרנקי ניל קינה גם לא צריך לעשות את זה, וגם יהיה חור התקפי בהגנה, בהתקפה, אני לא רואה איך, זאת אומרת, אני חושב שלנו, לא יודע, לא יודע, אגיד שאני לא רואה איך, אני חושב שלניקס יש פה בעיה רצינית, על אחת כמה וכמה שהבול הנדלר השני, בולדנוביץ' נראה מצוין, והוא מאפשר לאטלנטה את הפריבילגיה הזאת, שגם אם יתרכזו בשחקן מסוים כפרויקט לעצור אותו, אז יש עוד מישהו בבקורד שיכול לקחת על עצמו אחריות, אני חושב שזה, אני חושב שהניץ' זה בעיה במקרה הזה.
מצד שני, ראית גם שהמשחק נגמר כמעט על הבאזר, ותפסת את רנדל ואת ברט במשחק ממש לא טוב.
זה הדבר שאנחנו יכולים לעשות. דרך כלל, לברט לא המשחק הזה גרוע, לרנדל בהחלט. אנחנו יכולים ללכת לכיוון הזה ולהגיד באמת, הנה זה השתנה וגם זה השתנה. אני מסכים עם מה שאתה אומר. יש לי גם את הדברים של האטלנטה, הם יכולים ללכת יותר טוב.
אבל אני רוצה ללכת שנייה אחורה לטרי יאנג. אני חושב שהניקס צריכים לקבל את ההחלטה שאין להם דרך לעצור את טרי יאנג אם ישימו עליו שומר אחד על אחד טוב, כי גם אם הוא יעלה את מילקין הזה, זה שחקן שלא שיחק כמעט העונה, והוא בטח נטל התקפי, אז אתה משחק רק בשביל שחקן הגנה. דרק רוז שהפך את ברוג מאוד משמעותי, לא יכול להתמודד איתו. אז אם אני הניקס, אני אומר, עושה את אסטרטגיית פורטלנד על יוקיץ', אני אתן לו לקלוע ולהתפוצץ, אבל לא להפעיל את השחקנים האחרים, לא להניע את ההתקפה, וננסה לסגור לו זוויות מסירה, ולעשות יותר לוחץ על האחרים, כדי באמת להוציא את שאר השחקנים מהמשחק, ועל ידי זה יצא יתרון, כי אני לא חושב שפתרונות הגנתיים, או אלה אם כן הם ילכו למה שהלייקרס ניסו לעשות לסטף ולבוקר, אני חושב שבמקום הזה זה הסטרטגיה יותר נכונה מבחינתם. עכשיו אתה רוצה להמשיך על רנדל או על...
לא, אני רוצה להגיד עוד משפט אחד לטרי יאנג. אני חושב שבמשחק הזה ראינו, אמרתי את זה עם המיעוץ של הזרקות שלו מבחוץ, הוא הגיע להרבה מאוד מקרים שבהם הוא הוקף את השומר שלו והגיע לפלוטרים, שיחסית פלוטרים מהקו המקווקו, זאת אומרת, מאוד מאוד קרובים לסל, וקלה אותם באחוזים גבוהים מאוד מאוד, ואני חושב שזה...
מאוד מאוד של סתיו.
מתחזק, מחזק את הנקודה שלך, זה פחות על השומר האישי שלו, וזה יותר על השומרים ההיקפיים והרים פרוטקטור. ואם היה מי של רובינסון במשחק הזה, זה כבר היה נראה אחרת.
למה? כן, אבל נואל ורובינסון, כמה ההבדל שם?
למה דריק רוז לא פותח?
הם שיחקו המון
דקות. הוא עלה מהספסל עם 37 דקות.
זה בסדר, מה זה משנה? כי דריק רוז הם רוצים לעלות אותו מהספסל. לא יודע. אני חושב שזה משחק גיים וואן טיפוסי כזה לשתי קבוצות שהן במרכאות שמחות להיות שם, ואני לא הייתי לוקח יותר מדי טייק אווי על רנדל או על דברים שקרו, ואני חושב שמשחק הבא הוא משחק כאילו מן הסתם מפני עצמו, אבל לא רוצה לקחת בטח לא את המשחק של רנדל, אבל גם לא, אתה יודע, ליו וויליאמס היה יותר טוב משהו בדרך כלל. אני אומר, כאילו, בוא נראה את המשחק הבא ונראה לנסה הזאת לוקח, הולכת, שזה מאוד פרווה.
תשים על זה עין.
ותשימו על זה עין, תפקחו על
זה
עין.
לא, אבל אתה יכול לתת לי לסיים את זה? נאמן זה נועל, אם הוא יחזור למשחק הבא, זה חשוב.
כן.
זה קריטי בגלל הדברים שאמרנו. למה לרנדל לא היה משחק טוב?
לפעמים זה קורה. למה לדייביס לא היה משחק טוב?
נכון. מפה משחק אחד, אי אפשר להסיק.
אני לא אסיק ממשחק אחד. אני רק אגיד ש... יש לי אטלנטה הגנה צבע טובה, ורנדל... אני לא יודע אם אני צריך לנסח את הנקודה שמתרוצה את זה סביב הראש, אבל הוא מסוג הגבוהים שמשחק כאילו... הכי טוב כשהוא מנסה to initiate את האופנס מאחורי קרב השלוש, עם הפנים קדימה. אטלנטה במשחק הראשון הצליחו גם לסגור לו את האופציות, והכריחו אותו לנסות, להצטרך לחלק לדורים. לא יודע. אני מאמין שרנדל מן הסתם יבדה יותר טוב מזה. אני חושב שאם התכוונתם להופעות MVP של רנדל, אם אטלנטה תתמקד בו בצורה שקורית בפלייאוף, אני חושב שיכולה להיעט אותו.
אני
לא יודע לנסח
למה. בנקודה הספציפית שאנחנו נמצאים כרגע, אני סומך על רנדל יותר שיקפוץ במשחק הבא, מאשר אני הולך על האופציה שלאטלנטה יש את הכלים לעצור אותו. אז אני לא יודע, אני שוב, אני חושב שאני עדיין לא דואג אם אני מניקס ולא שמח אם אני אטלנטה.
איך הסדרה הזאת מסתיימת? מה המשחק הבא?
ניצחון של הניקס. בפער. מעל 15.
וואו. הניקס ינצחו צמוד. לא יודע, נראה לי זה. אמרתי, אני חושב שאימרתי על שבע.
אני חושב, זו סדרה שכתוב עליה שבע.
כן.
בסדר, זהו?
סוויפ של אטלנטה, כן.
אז... כמובן. כי אנחנו טובים בתחזיות. אז אנחנו נסיים עם זה את החלק הזה. תודה רבה לך סתיו, תודה רבה לך סליו, תודה רבה לי, ונתראה בחלק הבא.